שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר בספר איגרת תחיית המתים להרמב״ם, ואנחנו במהדורת הרב יצחק שילת בעמוד שסא. שסא בשורה 14. על מה מדובר? מדובר, כפי שאמרנו בשיעור הקודם, ואני מקווה שהציבור אולי זוכר, שהרמב״ם מסביר את המקראות של וגר זאב עם כבש כמשל, לא בגלל שהוא כופר בנס, אלא בגלל שהוא חושב שלא ראוי להרבות בניסים במקום שבו אפשר לפרש את הדברים כמשל. וגם הרמב״ם איננו שולל אפשרות שיהיה קצת כפשוטו שגר זאב עם כבש על ידי התפתחות הטבע. כפי שהזכיר אריסטו, כלומר הרמב״ם אמנם לא הכיר את המושג של איך קוראים לזה, של מוטציה גנטית, אבל משהו מעין זה בכל זאת יש לו הדים במשנתו של אריסטו. אריסטו נחשב למומחה לענייני טבע, אז אם אריסטו אומר שזה אפשרי, זה עדיין בגדר הטבע. או שיהיו באמת הדברים כפשוטם, אבל בהר הבית בלבד. בהר הבית בלבד זה מצמצם מאוד את המרחב הטופוגרפי של הנס. זה אפשרי. כן. אגב, יש דבר כזה בגמרא במסכת סנהדרין. כתוב שמצד אחד, והיה אור הלבנה כאור החמה, אם כן, יש שינוי בין השמש לירח, מה השמש, הירח יאיר הרבה יותר. מצד שני, שואלת הגמרא, ומה עם שמואל שאמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד? אומרת הגמרא, זה במחנה ישראל וזה במחנה שכינה. זאת אומרת, שבבית המקדש הירח יאיר יותר, בשאר העולם לא. מה הכוונה של הדבר? שיש מקום שבו הנס הוא טבע המציאות. כן, בית המקדש הוא מקום שבו הנס הוא המציאות, ולכן זה לא בגדר חריג. בחידוש יפה ברמב״ם. מה?
הנס המציאות זה מה שאמרנו קודם, שאין הבדל בין הערכים להתגלות שלהם?
נכון. ואין הבדל בין הערכים לבין ההתגלות שלהם. עכשיו זה אומר שתמיד יש הפרש של מתחים בין חלקי המציאות. יש מקום קדוש יותר, מקום קדוש פחות. ובמקום הקדוש יותר יש תופעות מיוחדות שאנחנו לא מוצאים אותן בחוץ, וזה מעלה את המציאות. כן. עשרה ניסים שנעשו בבית המקדש, מסביר אותם הרמב״ם בדרך הטבע, כי אפשר להסביר אותם בדרך הטבע.
זה
באור
החמה
אי אפשר?
זה באור החמה ואור הלבנה אי אפשר
להסביר? זהו, זה קצת יותר קשה להסביר עם אור הלבנה ואור החמה שם.
מה כל כך חשוב לרמב״ם להדגיש שזה יהיה רק
בהר הבית? הוא רוצה לומר שיש למעט בנס במקום של שליטת הטבע. אבל מקום שבו אין שליטת הטבע, שרת השכינה, הנס הוא חלק מהמציאות.
אבל אם כתוב שזה נס
במפורש,
זה היה נס.
כן. השאלה היא, מה הגדר של נס? האם נס זה דווקא מה ששובר את הטבע, או השגחה ממוקדת? למשל, יש מחלוקת בשולחן ערוך עצמו. אדם שהראה לו נס, כשהוא עובר במקום שבו הראה לו נס, מברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. ויש שתי דעות בראשונים, שתיהן מובאות בשולחן ערוך, שיש אומרים שזה רק בנס שחורג מטבע העולם, ויש מי שאומר לא, שזה גם בנס שאיננו חורג מטבע העולם. באמת ככה ההלכה. למשל, אדם שהיה במקום שבו האוטו שלו יידרדר וכמעט הוא נפל לצוק וברגע האחרון נעצר, כשהוא עובר במקום הזה מברך בשם ומלכות שעשה לי נס במקום הזה. לכאורה אתה יכול להגיד, הכל ניתן להסברה פיזיקלית. כן, אבל כיוון שזאת השגחה ממוקדת והסיכוי שינצל היה קטן, זה נקרא נס. בסדר? אותו דבר לגבי, למשל, ההלל ביום העצמאות. כן? שיש אומרים, צריך נס כדי לקבוע את ההלל. אומר הרב ציודה, בוודאי שהיה נס. הנס היה שהיה אומץ להכריז על המדינה. זה נס. הוא אומר, מניין לא? יש תוספות. במסכת בבא מציעא, שאומר, דיבור המתחיל, ניסה רבה וניסה זוטה, שהכוח, איך אומר, דעת וגבורה להילחם, זה נקרא נס. והקמת המדינה, ההכרזה הזאת, הפיחה רוח גבורה ביישוב, ולכן היה שם נס. ועל זה אומרים הלל ביום העצמאות. מה? בבא מציעא. כן, אני חושב. בבא מציעא. טוב. ואם זה לא במציאה, אז יש נס, שזה מקום אחר. כן. סוף דבר, כל אלו הם דברים שאינם פינות התורה, ואין להקפיד איך יאמינו בהם. כלומר, זה לא הלכה, זה לא מחייב, וצריך שימתין האדם לעיקר האמונה באלו הדברים עד אשר ייראו במהרה. ואז יתבאר אם הם משל או מופת. כלומר, עצם העיקר של העניין זה שיש גאולה. איך תהיה הגאולה בדיוק? איזה פרטים? זה כשזה יגיע, כבר נדע. כן.
מי שכותב את הערות למטה זה
הרב יצחק שילת, שליטה. הוא כבר מודע שאנחנו נברח מאוד משינוי סדר בראשית. ואומנם יתעה, השאלה היא למה לברוח משינוי סדר בראשית, זה גם שאלה גדולה. למה לברוח? מה אכפת לך? המהר"ל מפראג האשים את הרמב״ם, שהרמב״ם בורח משינוי סדרי בראשית, בגלל שהוא איננו רוצה לקבל את שינוי הרצון של הבורא, כי הרמב״ם נמשך בזה אחרי דת הפילוסופים, שהבורא ורצונו הם אחד. ולכן כשם שלא ייתכן שינוי בו, כך לא ייתכן שינוי ברצונו. על זה מקשה המהר"ל, אבל אם כך, איך יחלקל הרמב״ם את המושג של בריאת העולם? אין לך שינוי רצון גדול מזה. כן? ואז יש הרמב״ם שאומר שכבר הוא שם בטבע הדברים העתידים להשתנות, שישתנו בבוא הזמן וכו'. כן, אבל הרמב״ם בעולם לא אמר שזאת הסיבה שהוא בורח משינוי הרצון, אלא כנראה שהרמב״ם בורח משינוי הרצון בגלל שהוא חושב שזה לא מתאים לקדוש ברוך הוא לשנות כל הזמן. מה זה קפריזות? כן.
מה המהר"ל מסביר? שהבורא ברצונו זה לא אחד?
נכון. המהר"ל אומר, כל זה לפי הפילוסופים, אבל אנחנו כמקובלים סבורים שהוא ורצונו זה לא אחד, אז זה בסדר. יכול להיות שינוי ברצון. עיין דרך חיים, פרק חמישי, על המשנה של 10 דברים נבראו בין השמשות, ששם הוא מעריך מאוד בזה. עיין שם היטב, ודעת לנפשך, ינעם. מה, אני צריך לעשות את כל העבודה? טוב, ואומנם יתאה כל מי שיתאה ממי שקדם או יתאחר, להיותם בלתי מבדילים בין העניינים הנוהגים מנהג המופת, והם אשר לא יעמדו כלל ולא יתקיימו, ואומנם יהיו מפני הצורך. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? כי צריך, למשל, אומר הרמב״ם במשנה תורה, שכשאבותינו היו צמאים במדבר, אז משה עשה להם נס, הביא להם את המים מן האבן, בקע להם את האבן. למה? כי הצורך. או לאמת נבואה. כן, הרי כשאדם בא וטוען שהוא נביא, אומרים לו, טוב, בסדר, אתה אומר שהנביא תעשה נס. ובין העניינים הטבעיים הנמשכים תמיד, שהם מנהגו של עולם, אשר יבארו זל תמיד, תמיד ויאמרו, עולם כמנהגו נוהג. ואמרו, אין מבין ראייה ממעשה ניסים. ואמר שלמה, כי כל אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע. הנה כבר התבהר שהעניינים הטבעיים נמשכים תמיד על מנהגיהם, וכבר בארנו זה גם כן במורה הנבוכים, בדברנו בחידוש העולם. כן.
מה
יאמר הרמב״ם על מי סוטה? מה אתה רוצה שהוא יגיד?
שהוא מתמיד, הוא קרוב. זה לנס
מתמיד. כל יום היו משקים סוטה בבית המקדש? כמה כבר זה קרה?
אבל זה דבר שהייתי יכול... זה ברור שאם באמת
הייתה
זאת...
ברור. כן, הרמב״ם כותב הלכות סוטה, אתה יודע. הוא כתב הלכות סוטה, והוא כתב את מה שהגמרא אומרת. שזה נס, זה נס, נס מוזמן. אם כי יש גם בסיפור של מי סוטה הרבה מאוד מרכיבים פסיכולוגיים. כל מה שעושים לאישה הסוטה זה כדי לא להגיע להשקיה. שמת לב? אז כלומר, זה גם זה. זאת אומרת, אנחנו מצמצמים את האפשרות שיהיה. ויראה לי, שאשר הביא אלו האנשים לטעות ולספק בדברנו בתחיית המתים, היותנו מעריכים בסיפור העולם הבא ומבארים אמיתו, וזוכרים כל דברי הנביאים והחכמים המורים עליו, וכשזכרנו תחיית המתים, זכרנוה בדברים מעטים. ואמרנו שתחיית המתים פינה אמיתית. מה זה פינה? יסוד. הרמב״ם צריך להסביר למה הוא באמת הוא קיצר בתחיית המתים והאריך מענייני העולם הבא. והמביא על זה. כלומר, מדוע אני קיצרתי בנושא תחיית המתים והארכתי בנושא העולם הבא? שני דברים. האחד מהם שכל חיבורנו אמנם הם קו ונקי ואין כוונתנו להגדיל גוף הספרים. כלומר, אני לא התכוונתי לעשות ספר שמן. אין לי חוזה עם המהדיר שאני צריך לעשות כך וכך עמודים. ולא לחלות הזמן במה שלא יביא אל תועלת. ולזה כשנפרש, לא נפרש אלא מה שצריך לפירוש. ובשיעור שיובן לבד. וכשנחבר, לא נחבר אלא קיצור עניינים. אז קודם כל, אני לא מעריך איפה שלא צריך. והדבר השני, שההערכה אמנם תהיה בציור עניין נעלם עד שיושלם ציורו, או באוויר ראייה על אמיתתו. וזה צריך אליו בשלושת מיני החוכמות, רצוני לומר, הלימודי והטבעי והאלוהי. כן? מה זה הלימודי? זה המתמטיקה. והטבעי זה אסטרונומיה. והאלוהי המטאפיזיקה, פילוסופיה. כי הרבה פעמים ייעלם בהם עניין וירחק ציורו עד שיפורשו גדריו בפירוש מספיק. והרבה פעמים יצטרך העניין המצויר אל ראיות רבות מאוד עד שיתאמת מה שיבוקש אמיתתו. אמנם דבר המופתים, כלומר הניסים, לא ייעלם ציור מה שיזכר מהם ולא יכבד. ואי אפשר להביא ראייה על אמיתת מה שכבר בא או שיועד בו מהם. אבל יראו בחושים או יקובלו ממי שכבר רעם. ומפני זה, נפרש העולם הבא ודבריו להיעלמו, כי המושג של עולם הבא הוא מושג שקשה להבנה. ולהיותו העניין אשר בטבע מנהגו של עולם, רצוני לומר, יישאר הנפש. אמנם תחיית המתים הוא אחד מן המופתים, הוא מבואר מאוד שעניינו מובן, ואין שם אלא להאמין בו לבד, כמו שבעתנו ההגדה האמיתית, והוא עניין יוצא חוץ לטבע המציאות, ואין ראייה עליו מצד העיון, כלומר, אין הוכחה פילוסופית לתחיית המתים. ואומנם מנהג מנהג הנפלאות כולם, ויקובל, כלומר במסורת, אין שם זולת זה. ומה היה אפשר לנו לומר בו או להאריך? מה אני יכולתי כבר לדבר באריכות על תחיית המתים? התחשוב שהמבוקש ממנו שנבוא בראיות עיוניות, נחייב מהן תחיית המתים? הרי אין לנו כזה דבר. ובלי ספק שהמבוקש ממנו אצל אלו שנדרוש בחיבורנו הדרשות אשר באו בזה העניין והגדות ההן, וזה יותר ראו לזולתנו כפי כוונת מה שיחובר בו. כמה הם רוצים? שנתחיל כל מיני מדרשים על איך יקומו עם בגדים או בלי בגדים, או באיזה גיל הם יקומו וכדומה. אומר הרמב״ם, זה כל הדברים האלה, זה תשאיר את זה לזולתנו. הם אוהבים את זה. אתם, הדת המעיינים בחיבורנו, הרי יש שאלות, למשל, רבנו סעדיה גאון דן באריכות, במאמר התחייה והפידות, בספר אמונות ודעות. שם כל מיני פרטי פרטים, איך תהיה תחיית המתים, ומה יעשו, ומה יהיה סדר היום של אלה שיקומו לתחייה. כן? אומר הרמב״ם, זה לא מעניין כזה, זה לא מעניין אותי, מה סדר היום בתקופת תחיית המתים. כי זה אין בזה שום תועלת מבחינת האמונה. האמונה אומרת להאמין בתחיית המתים, נקודה. כל הפרטים אינם חלק מן האמונה, למה שאני אעריך בזה? רצה להאריך בזה, זה לא קושיה. מותר לו להאריך במה שהוא רוצה. רס"ג שאלו אותו כל מיני שאלות. כי שאלו אותו כל מיני שאלות. למשל, אישה שהתחתנה פעמיים. שלושתם חוזרים בתחיית המתים. חוזרת לבעל הראשון או לבעל השני? כן, אז יש שם כל הדיון הזה. או איזה מצוות יהיו להם. רבנו סעדיה גאון אומר שתהיה מצווה כל שבת וכל ראש חודש להשתחוות בבית המקדש. שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, נאום השם. וגם תהיה עוד עבודה נוספת, אומר רב סעדיה, שכשהם יצאו מבית המקדש, טיול של שבת אחרי הצהריים, ילכו לראות את הרשעים בגיהינום, איך הם נשרפים, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים האלה, הפושעים בי, כי אישם לא תרבה ותולעתם לא תמות, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תרבה, והיו דיראון לכל בשר. אה? רב סעדיה סובר שכן. עובדה, הם יוצאים בכל, מדי שבת לשבתו, מדי חודש בחודשו, אחר כך יוצאים בית המקדש, נו, מה עושים? איזה טיול של שבת אחרי צהריים? הולכים לגיהינם לראות איך זה נראה שם. כן? זה הטיול. כמו שיש כאלה שהולכים לגן חיות בשבת. יש כאלה שהולכים לגיהינם בשבת. כן. אז כל הדברים האלה, את הרמב״ם זה לא מעניין, הוא לא חושב גם שאפשר לדעת על זה משהו, לכן הוא לא כתב על זה. אז זה כבר שאלה ששאלנו. אבל הרמב״ם הסביר לנו שהאמונה בתחיית המתים היא ענף מהאמונה בניסים. אתם עדת המעיינים בחיבורנו, כבר ידעתם שאנו לעולם נוטים לחסר המחלוקת והוויכוחים. ולו היה אפשר לנו לשום כל התלמוד בפרק אחד, לא היינו מסיימים אותו בשני פרקים. אין אתם מה שאומר כאן? אם הייתי יכול לסכם את כל הגמרא בפרק אחד, לא הייתי כותב שני פרקים. הייתי כותב רק פרק אחד. משנה תורה יצא לו 1,000 פרקים. כן, אבל אתה מציא את הכל. כלומר, אם אפשר, כמה שיותר לקצר, אני מקצר, אומר הרמב"ם. איפה שאפשר.
אה? משנה תורה ב-2,000.
הוא יכול היה לכתוב משנה תורה הרבה יותר ארוך. הוא לא רצה. כן.
האמוראים הם פחות ענייניים מהרמב"ם? או שהוא אומר שגם הגמרא עצמה נכתבה תמציתיות מרובה.
זה אני יודע. מאיפה לי לדעת. ואיך יבוקש ממנו זיכרון הדרשות והאגדות, הן נמצאות במקומותם ויקראו שם. מי שרוצה יכול לקחת את ספרי המדרשים. ומה תועלת לחופלן ולומר שאנחנו חיברנו? כן, כדי שאחר כך אני אגיד יש לי ספר שמן? לא צריך. כן.
כאילו, אין דברים
שלנו. לא, יש כבר הנחה פדגוגית, שלא טוב להעריך בזה. כמו שהוא כותב בעצמו, לעולם לא יעריך אדם במדרשות הנאמרים בעניין זה, לגבי הגאולה. אז כאלה חומר הדברים האלה. כן.
מה נראה שכל התראים שלו, למה לא להעריך בניסים, זה מטעמים פדגוגיים ולא מטעמים עניינים. נכון. אבל הוא לא רוצה שהמון ילך על זה ושזה
יהיה. נכון. אז יש לו כאלה, זה מה שהוא מסביר בעצם. שהוא פדגוג. וכאשר הגענו מזה המאמר אל זה המקום, והוא היה תכלית הכוונה בו, וראינו הוא חסר התועלת לגמרי, מפני שלא כולל רק כפל מה שכבר נזכר בפירוש המשנה ובחיבור, ובתוספת ביור לכל מעט תבונה או הורס, ראינו שלא נניחו רק מחידוש תועלת. ושנדבר על שתי שאלות ראויות בזה העניין. כמו אומר הרמב״ם, עד עכשיו רק חזרתי על דברים שכתבתי בכל מיני מקומות, במורה נבוכים, במשנה תורה, באגרותיי, בפירוש המשנה, כל זה חזרתי. בעצם לא אמרתי שום דבר חדש, ואדם בעל תבונה היה מבין מעצמו את כל מה שכתבתי עד כאן. אז סתם כתבתי את איגרת חטא המתים. הוא אומר, לא, יש בכל זאת דברים שאני רוצה לדבר עליהם, והם שתי שאלות, שעליהם אני אדון כאן, כדי שהספר לא יישאר בלי שום תועלת.
למה הוא לא אמר
אותם עד עכשיו? כי הוא צריך קודם כל להגן על עצמו. למה הוא לא דיבר עד עכשיו? כי לא רק כל דבר יצא לו לדבר, מה אני אעשה? בסדר? עכשיו הוא יתחיל לדון בשתי השאלות, ואת זה אנחנו נשאיר לפעם הבאה. שלום.